אמרנו,
עכשיו נתחיל השיעור.
כן. כמו שאמרנו, אנחנו לפני כל שיעור, אנחנו נאמר לימוד קצר מהרבי חיים יעקב, אביו של האדמו"ר, זכר צדיקים לברכה, שכתב הגהות על פירוש בן ביתי, על תהילים, של דמשק אליעזר. אז אין לכם את הספר, זה אני אקרא בפנים. אנחנו היום קראנו בתהילים, התחלנו במזמור ק"ח. מי שקורא תהילים לפי סדר הימים, אז היום היה מזמור ק"ח, מתחיל שיר המעלות, אל השם בצרת עלי קראתי ויענני. אומר דמשק אליעזר, שיר המעלות, אל השם בצרת עלי קראתי ויענני. אבל תשימו לב הפסוק הבא, שזה עיקר המאמר, השם הציל הנפשי משפת שקר מלשון רמייה. מה הקשר? אני נמצא בצרה, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לי, שמצרה ירצה. אז מה עכשיו שפת שקר, לשון רמייה, מה בין זה לזה? אומר דמשק אליעזר, אני קורא בפנים, כשיש צרה, בוודאי זה החיסרון והצרה הוא אל השם. אני מבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא. לזה כשאקרא בתשובה שלמה, בלב אמת, ויענני, זה מה שאני רוצה. שבלב אמת בתשובה, אני, יש לי צרה, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שיענה לי. אז אם ככה צריך להסביר, ואם תאמר שהצער והצרה שיש לי בטבע האדם, מרגיש אני יותר מצער השכינה. השכינה הקדושה בצער, מאז שחרב הבית, כתוב שהשכינה הולכת ובוכה כל הזמן על ביתה. כל תיקון חצות, מי שמכיר את המאמר בזוהר הקדוש על תיקון חצות, הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה, מוריד דמעות, שתי דמעות לים הגדול, נגיע לזה בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא בוכה על הבית. אז השכינה בצער. אז הוא אומר, אם הצער שלי יותר גדול מהצער על השכינה, כי אני מרגיש את הצער שלי ולא צער השכינה, לזה ביקשתי.
הצער הצערות שלי, כאילו.
של האדם.
הצער על הצער שלי
על עצמי,
יותר
על...
משנים את צער
כן,
על השכינה.
נכון. האדם מבקש, בצרת אני קראתי, ויענה לי. כלומר, שיש לי צרות, אני חושב על עצמי, לא חושב על השכינה. לכן אומר דוד המלך, בקשתי מהשם יתברך, השם הציל הנפשי משפת שקר, ומלשון רמייה. למה? וארגיש בעת התפילה ובקשה על הצער שלי, גם צער השכינה מה שחסר לה. כלומר, לכן דוד המלך אומר, יש צרות, אני מתפלל. אבל אני מבקש ממך שאני ארגיש בצער השכינה. כי אם לא, אז זה לשון רמייה. זה שפת שק. זה לא אמת. כמו שאדם ודאי לא מחפש שהוא הולך להתרפא פתרון חלקי. הוא מחפש פתרון משלם. למה שיחזור עוד פעם הכאב? למה שיחזור עוד פעם הצער? הוא רוצה שמצער יהיה רצה ושלום על ישראל ונגמר.
שטיפול שורשי.
כן, ומנגע יהיה לעונג ושלום על ישראל. שלא יחזור. לכן אומר דוד המלך, כך מסביר דמשק אליעזר, והרים, והוא כי יודע אני מה שאדם מתפלל על עצמו ולא על החיסרון של השכינה, אז מה ייתן לך או מה יוסיף לך לשון רמייה? זה הפסוק אחרי זה. אם אתה מתפלל רק על עצמך, איך תתרפא? הריפוי יהיה ריפוי שטחי. זה לא עומק, זה לא שורש. אז הוא יחזור אחר כך. פעם שאלתי את האדמו"ר זצ"ל, ישנם שני מנהגים שהולכים לצדיקים שהתפללו על המתרפא. על אדם צריך ישועה, בקשה. יש צדיקים שמברכים במידת החסד. יש צדיקים שגוערים באדם וכועסים עליו ועושים לו מעין בדין של מטה. מה זה? וצועקים מחסית את זה. והבן אדם יוצא בשני הצדדים. אצל האחד יוצא שמח ואצל השני הבן אדם יוצא אבל וחפוי ראש. אומר, באתי לקבל ברכה, קיבלתי שטיפה, יצאתי למקלחת, מה זה? באתי לקבל ברכה מהצדיק, ועכשיו אני יוצא מפה, ואני המום, לא יודע מה הוא רוצה, מה הוא עושה, מה אני אעשה עכשיו. נכנסתי במצב אחד, יצאתי יותר גרוע. שאלתי אותו, לפעמים אני רואה אותך מברך. לפעמים אני רואה אותך מדבר עם בן אדם, והשם ירחם, אני כבר מתחיל לבכות. אני שומע אותך מדבר איתו, אני נהיה לי עצוב. אתה לא נותן לו שקט, אתה לא מרגיע, לא כלום. אז תסביר לי.
אתה שאלת את האדמו"ר.
כן, מה העניין? למה פה אתה פועל ככה, למה אתה פועל ככה? אז אמר, זה מה שכתוב בפסוק, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה. אומר, תראה, מה יותר גדול? צדיק שמברך במידת החסד, מה הוא עושה? הוא רואה אדם שיש לו בעיה קטנה, אלא שלא מספיק לו חסד בשמיים כדי שיתו עליו קו חסד. אז אני מוסיף לו ככה. בדרך כלל מה הוא עושה? אנחנו יודעים שכל הצדיקים כולם נותנים לך לברך. תברך על משהו. נותן לך ברכה. בזכות הברכה, אז אתה מזכה, עושה בורא לך מלאך מליץ יושר, והרב מברך, ובזכות תורתו וקדושתו, ויחד זה עובר, והבן אדם זוכה שמשמיים ישמעו לתפילה של הצדיק. אבל אומר, מה יותר גדול? יותר גדול זה מי שמעורר את מידת הדין על האדם. כן, תקשיב עד הסוף. גם אני לא לקח לי זמן להבין. הוא מעורר עליו, איתו, מידת הדין, וגוער בו. עכשיו, מה קורה לאדם שהוא שומע את זה?
זה לא מעורר עליו מידת הדין, הוא מדן אותו למטה.
לא, אבל הוא מה עושה? הוא בא, הוא בא. אין, אבל האדם לא, זה לבד. הוא והוא, שניהם לבד. עכשיו, הוא מעורר אותו למה? הוא מתחיל לבכות. מתחיל לבכות, בוכה. שערי דמעות לא ננעלו, והוא ככה במידת הדין. ואחרי שמעורר בו תשובה בתוך הלב, הוא הולך. הבן אדם מרגיש עבד לחפוי ראש, אבל מה ההבדל? שבפעם הראשונה זה מידת החסד, יש עליו איזה דין. אבל עכשיו, בזכות הברכה והצדיק, דחו אותה, אמרו טוב, יאללה, נשים אותה בצד.
פה הוא יש ופה...
פה הוא עוקר את הדין מן השורש. אין יותר דין. ולכן הוא גדול יותר.
למה
אני אתדם? בגלל היסורים שהוא מעביר אותו.
הוא מחסור לעין.
כן. ואז, הבן אדם הזה לא מבין, הוא יוצא עבל וחפוי ראש, אבל הוא צריך לצחוק ולסבוח, כי זהו, זה הדבר הזה לא יחזור. זה מה שאומר פה הסבא שלו, עצבי אליעזר, בדמשק אליעזר פה, בן ביתי. אם כן, לומר בפה לבד, אמר שאני יודע שאין תפילתי מקובלת שאתפלל על עצמי. לבד, רק עליי, על הצרות שלי. לזה התפלל גם על השכינה. ואינו בלב אמת, אם הוא מתפלל רק על עצמו. לכן דוד המלך אומר, הצילה אותי, הצילה נפשי, משפת שקר ומשל רמיה.
זאת אומרת, שאני לא אתפלל השכינה כדי שזה עבורי.
כן. כלומר, אני צריך להתפלל לצער השכינה בגלל צער השכינה. ולא בגלל הצער שלי. זה מדרגה נוסף. ולכן, אומר, מה ייתן לך, מה יוסיף לך לשון רמייה? אתה צריך באמת להתפלל על צער השכינה, וממילא הצער שלך יתבטל. כך צריך להתפלל. אז זה דוד המלך ביקש. אז זה דוד המלך אומר, שיר המעלות אל השם בצרת עלי קראתי ויענני. מתי קראת לי ויענני? כאשר אני אתפלל על צער השכינה. וממילא, מה שאני זקוק, יהיה, יבוא. הרבה פעמים ראינו, בספרים הקדושים שרבי שמעון בר יוחאי ואחרים זועקים חמס על האנשים שמתפללים על התפל ולא על העיקר. אנחנו יודעים שאינו דומה החיים בזמן שאנחנו ללא בית וללא מקדש וללא השראת שכינה, בזמן שאנשים יש להם השראת שכינה וקדושה בישראל, ואז לא היו הולכים לרופא. אדם היה חולה, היה הולך לנביא, זהו, לא הולך לרופא. קופת חולים היה סגור. היו הולכים לנביא, היו אומרים, תשמע, תתפלל, תגיד, הוא היה מתפלל, הקדוש ברוך הוא היה שומע, אומר לו, אגיד לאדם, מה שיחו, תגיד לו, מה צריך. אז היה מה? הנביא היה אומר לו, בדיוק מה העוונות שלו. אנחנו רואים שהנביאים זעקו על העוונות. לא ניסו להטות רק חסד, אלא דיברו, ישר, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. הנביאים היו אומרים, אתם באים לבית המקדש, מקריבים צאן שגזלתם אותו. הקריבה עונה לפחדך, זה ילך. זה לא העניין רק שאתה בא להקריב קורבן. זה שלך, לא שלך. יש בו מום, אין בו מום. לכן הם דיברו גם במידת הדין, על מנת לעקור מן השורש. יהיה רצון באמת שהקדוש ברוך הוא יעקור מעלינו גזרות קשות ורעות, ובעזרת השם, השבוע הזה, שבוע טוב, יש עניין בשבוע טוב, תמיד לומר שהשיעור שלנו בזוהר הקדוש הוא לגאולת עם ישראל. כולו, לא בשבילנו. וגאולתו של עם ישראל היא בבניין בית המקדש. בבניין ביתו יתברך, בהחזרת השכינה לעם ישראל. שיהיו נביאים הולכים ומהלכים בינותינו. אנחנו יודעים, יש מושג מעניין, שאנחנו מוצאים אותו בספרי הנביאים, שכתוב בני הנביאים. בני הנביאים. מה זה בני הנביאים?
מתכמדים.
כן, נכון, פשוט. לא בנים שהם פיזיים של הנביא. לא הבן שנולד לו. כן, בני הנביאים גם. בני הנביאים. כן, נכון. נכון. בני הנביאים, אבל מה הם? תלמידים. היה בתי ספר לנבואה. היו מלמדים את האדם, עבוד על מידה פלונית, עבוד על מידה אלמונית, ולאט לאט מתקדמים במידות, עד שזוכים, לפחות לנו, אפשר לומר, על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, ספר הרמח"ל, מסילת ישרים, וזהו, זוכים לנבואה. איך כותב הבעל מסילת ישרים, רבנו הרמח"ל? כותב בסוף, שהרוח הקודש, כלומר אם אתה הולך ועובד 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 ועובד, והמידות הופכות להיות חלק ממך, אתה מכיר שהרוח הקודש זה כמו נוסחה, אי אפשר אחרת. מי שעשה את הספר הזה באמת, ועבד עליו באמת, זכה לרוח הקודש. אני באוזני שמעתי ממורנו ורבנו הגדול, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה.
הרב מי?
הרב ציודה, בנו של הרב קוק זצ"ל. זכיתי לשמוע שיעורים ממנו, ואחד השיעורים למדו מסילת ישרים. הוא נתן שיעור המסילת ישרים. ומישהו שאל בשיעור, אמר רבנו, אנחנו לומדים מסילת ישרים, אבל... זה טוב לרמח"ל. זה, איך אדם יכול לעמוד במה שהוא כותב שם בדור שלנו? זה משימה בלתי אפשרית. רבנו משה, רבי משה כהן, אתה לא תאמין, אתה מכיר את האדם, אמר לנו, יש יהודי אחד בחברון וקוראים לו הרב אוריאל, רבי יאיר, אמר עליו, הוא מסילת ישרים מהלך. ואתה מכיר אותו. הוא מסילת ישרים הולך. יהודי יקר, אני זכיתי שהייתי, עליתי...
הוא נראה כמו סתם איזה איש, זה הולך עם כובע.
אין, יהודי פשוט לחלוטין, מסילת ישרים מהלך, מעיד עליו הרב ציודה. הוא היה תלמיד שלו. אמר לי, ואני זכיתי, כשהייתי חתן, הוא לימד אותי, פחות חתנים. אמר לי, אני שמעתי את זה, אתה יודע, עמדו שערותיי. יש יהודי שחי בינינו, ואל תספר סיפורים שאי אפשר. הנה, תזדקן, אפשר. אבל זה צריך התמדה, זה צריך מסירות נפש. כן.
עד לא החקות
יש לך. אז זהו, ואני אמרתי, שאם הרב ציודה מעיד עליו שהוא מסילת ישרים, אז יש לו רוח הקודש, ודאי. ודאי. כי אין, זה מסילת ישרים, הוא מתחיל מההתחלה וגומר ברוח הקודש. אז זהו, אז זה רק לזכותם של גדולי ישראל שחיים בינינו, היום הוא תושב חברון, גר פה, לא רחוק. אז מי שרוצה ללמוד...
אז הוא לא היה תושב חברון?
גם אז הוא היה.
תמיד.
אבל היה צעיר. כבר בתקופה הראשונה היה גר פה. אבל אנשים לא יודעים עליו. אתה רואה אותו ברחוב, לא תגיד כלום. תגיד יהודי זקן.
הוא
עדיין בימים.
רמבר,
רמבר. לא, 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 הוא כבר. הוא לא במרכז הרב. בכל מקרה, יש בידינו אנשים צדיקים, קדושי עליון, שמקיימים הלכה למעשה את מה שציוו רבותינו זיכרונם לברכה. ואני מעיד עליי כמי שלמד איתו, שהוא לא מחזיק מעצמו מאומה. מאומה. אני זוכר שהייתי צעיר. הייתי מגיע אליו, הוא היה יושב בצד של הבית מדרש פה בישיבה. יושב בצד ימין, היה לו מקום, אני הייתי, המקום שלי היה בצד השני. הייתי מגיע, מתקרב אליו, הוא היה נעמד. הייתי אומר לו, הרב, מה זה? הרב יושב, אני... אמר לי, חתן דומה למלך. זהו. לא התחל, לא נתן לי אפשרות. אנשים היו מנסים לתפוס אותו ברחוב ולהקדים לו שלום. אני זוכר שהיינו עושים מבצע. לנסות להקדים אותו באמירת שלום, לא הצלחנו. תמיד היה רק הוא יצא, שלום. אין מצב. אני זוכר אותו ברחוב. ראיתי אותו בעיניי. פה ברחוב הראשי למעלה, בניין אחד. הלכה אישה, שני סלים כבדים. הלך אחריה, קרא לה. היא בגלל העייפות של הכובד, הניחה את הסלים על הרצפה, לקח אותם עליך. זהו, אומר לך, שום דבר, איפה את גרה? לקח לה את זה הביתה. זהו, לא ייקח לה מהיד, גרה לה, היא עזבה. זהו, לקח את הסלים עליך. זה רבי יאיר.
קוראים לו יאיר?
כן, רבי יאיר אוריאל. שם ישמרו וחייהו. יאריך ימיו וטוב בנימין. זה אדם קדוש בנותינו, ודאי שהיא הזכות שלו שומרת עלינו. טוב, לענייננו אנחנו. אנחנו בשיעור הקודם, רק ככה, בתקציר, אמרנו שמי שבא לעיין בזוהר הקדוש, למעשה מוצא את עצמו, לא יודע, זה ודאי, אבל ודאי מבולבל. ולמה מבולבל? כי האדם לא יודע מלשון הזוהר הקדוש על מה מדובר. על איזה מקום בעולמות, והאם זה חג, האם זה שבת, האם הם ראשון, האם הם שני, האם זה בשעה כזו, האם בשעה אחרת, לא יודעים. פשוט אי אפשר לדע. בגלל שכל הבחינות הללו, כמו שלמדנו בהקדמה הקודמת, שכל הבחינות הללו הרי כולם, בחינה בתוך בחינה, בחינה בתוך בחינה, והכל אור אינסוף יתברך. אז קשה מאוד לדעת מלשון הזוהר, על מה מדובר? אז מה אמר לנו הצבי אליעזר? בואו נעשה סדר. קודם כל תדעו שהכל אורו יתברך. זה אחד. שתיים, אנחנו נראה שצריך לדעת שבכל רגע ורגע משתנים הזמנים. אתם זוכרים, הוא נתן דוגמה.
הצירופים
שיש עם הבעיה. כן, זה הצירופים. הזמנים זה גם הצירופים. כמו שהוא נתן דוגמה, שכמו שאנחנו נסתכל בכוכבים, ואחרי שעה נסתכל מאותו מקום שעמדנו בו, הכוכבים זזו. כלומר, רק עברה שעה, כבר כל המציאות השתנתה. לכן באמת, שלא ננסה, שלומדים את הזוהר הקדוש, להגיד, זה היה בשבת. זה העניין של יום כזה, זה עניין של... הכל זז, הכל משתנה כל רגע. הבאנו את הסיפור עם בעל התניה, שידע את השעות לכוון, למרות שלא ראה שעון, והיה בבית הכלא. ידע בדיוק על השנייה. לכן, אמרנו גם, שבגלל זה, אנחנו נכנסים למעשה לכללים המרכזיים שהם שורשים, של כל מה שנלמד אחר כך. ואז אמרנו, כמו שראינו בחוברת עם הסרטוטים, שהכתר, שהוא קוצו של יוד, של אצילות, הוא נוגע, משיק, באותו קו עם המלכות של אק, אדם קדמון, והוא נעלם מאיתנו בכלל. לאחר מכן החוכמה של אצילות, יש בה אותיות של שם הוויה ושם עב, והוא שורש עולם האצילות. הבינה, אמרנו שהוא אות הראשונה שבשם, הפשוט, ויש בו מילוי סג, כלומר שם הוויה במילוי יודין ואלף בבב, וזה גם שורש של עולם בריאה. לאחר מכן יש לנו את ששת הקצוות, מה שאנחנו אומרים זה קדישין, זה רנפין קדישין, שהוא כולל חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, שבו שם מה? בסדר? שם מה? שזה מילוי של שם הוויה באלפין, בסדר? שזה שורש של עולם יצירה. לאחר מכן יש לנו מלכות. מלכות שהיא ה' פשוטה האחרונה שבשם, יש לנו שתי אותיות ה' ושם הוויה, היא האחרונה, ושם יש לנו שם בן או בן, והיא שורש עולם עשייה. כל זה באצילות. כלומר, גם אמרנו, שכל מה שאמרנו עכשיו, מופיע גם בעולם בריאה, ובעולם יצירה, ובעולם עשייה. כלומר, אפשר להגיד, שהכל פה כמו כפולות. מה שאתה רואה פה, יש פה. אז מה ההבדל ביניהם? בכל זאת, זה לא אותו דבר. אנחנו יודעים שבסדר השם, יש שם גם. השם האות יודי ראשונה. אחר ה, ה ראשונה, אחר ו, אחר שוב פעם ה, זה לא אותו דבר. אבל מה ההבדל ביניהם? אנחנו נראה בעזרת השם, יתברך ובשועתו, בהמשך בזוהר, ששם הכלים שונים. האור אותו אור, אבל הכלים משתנים. ובגלל שהכלים משתנים, היכולת של האור לצאת החוצה הוא שונה. זה כל ההבדל. דוגמה, אם אנחנו לוקחים כלי זכוכית, שהוא שקוף, אנחנו מוזגים לתוכו משקה עם צבע, קפה, תה, מיץ, אז רואים את הצבע. אבל כשאנחנו נמזוג אותו לקושי פחות בהירה, אנחנו נעמעם את הצבע. החומר ואותו דבר. הצבע עמום יותר. וככל שנרד יותר למטה ונשים כלי עבה יותר, והצבע של הזכוכית מבחוץ, הוא הולך ונהיה יותר ויותר כהה, אנחנו נפסיד את הצבע המקורי. עד שבסוף, שנגיע לכלי הכהה ביותר, יכול להיות אפילו שמה, לא נראה כלום. כי הכלי ממש לא נותן לצבע לבלוט כלפי חוץ. אבל הכל אורו יתברך. זאת אומרת, החיסרון הוא לא באור, הוא לא בעצמותו יתברך חס ושלום, אלא בכלים. כלים זה אנחנו. הכלים זה הגשמיות. וככל שהגשמי הוא עב יותר, אז האור לא נראה, הוא אטום, סגור, קשה להגיע אליו. יש עובי לכלי, לזכוכית צריכים הרבה דפיקות כדי לשבור. אם אנחנו יודעים שכלי שהוא עדין, אז מכה קטנה יכולה לשבור אותו. אבל למה הוא עדין? למה הכלי זכוכית הזה הוא כזה עדין? כי כשעיבדו אותו בבית חרושת, הוציאו ממנו כמעט כל סיג. לכן הוא כל כך עדין. לכן הוא כל כך יפה. לכן הוא כל כך שקוף. אבל ככל שיעשו פחות עבודה, אז ישאירו יותר פסולת, אז אתה צריך לתת לו מכה כדי לשבור אותו. בסדר? אז זה מה שלמדנו עד היום. אמרנו גם, שזה אמר דוד המלך, חוץ ממה שאנחנו יודעים, המדרש שאמר את זה על פרה אדומה, על זה אמר דוד, סליחה שלמה המלך, החכמה והיא רחוקה ממני. כלומר, גם מה שאני אנסה להחכים ולחקור ולדעת על הקדוש ברוך הוא, רחוקה ממני. על זה אמרנו את הפסוק שנאמר, אין לא ראתה, אלוהים זולתך. כלומר, זה רק מי שבא למעלה ובאמת זכאי לראות בזיו השכינה, אז אומרים לו, אתה רואה, פה לא הבנת את המאמר בזוהר, בוא נראה לך. אתה רואה מפה, תתעשב הבנת. זהו, עכשיו זה ברור. זה מה שכתוב בגמרא, שאמרו, עליונים למעלה, תחתונים למטה. אנשים הפשוטים בעולם הזה, מזלזלים בהם, פה הם תחתונים, פה הם, מי מסתכל עליהם, מי בכלל מחזיק מהם שם למעלה, וואה, לא מכירים אותם, הם עליונים. ועליונים למטה, מתחלפים, חומכים להיות תחת רגלי הצדיקים. אז אנחנו צריכים לדעת שהכל בעיני שמיים נראה אחד. הכל אורו התברך שלם בכל השלמות ואין בו שום חיסרון כלל. אז אם ככה החיסרון הוא מצד המתבונן. לא מצד הקדוש ברוך הוא. המתבונן. עכשיו למה? יש רמב"ן מעניין על הפרשה שלנו. הזכרתי את זה השבוע. בשיעור על פרשת שבוע, חמישי. והאלוהים ניסה את אברהם. אז הרמב"ן אומר שיש בחירה בידי האדם לעשות ולא לעשות. אני מתמצת. אבל הניסיון הוא למי שעובר את הניסיון. כן? האדם צריך לעבוד בניסיון. אומר הרמב"ן דבר מדהים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בוחר בצדיקים. למה הוא בוחר בצדיקים בניסיונות? בגלל שהוא יודע שעשו רצונו. עשו רצונו יתברך. ולא יבואו חס ושלום, והפוך. שיחפרו ברצון השם, ואז לכאורה יש הכחשה של פמליה של מעלה. הקדוש ברוך הוא מצווה והוא עושה הפוך. דבר רע, נורא. לכן אנחנו צריכים לדעת שההתבוננות שלנו היא מוגבלת לגמרי. ואנחנו מוגבלים כי הקדוש ברוך הוא גבל אותנו, לקח עפר, לקח ועשה מאיתנו גוש. כלומר, אנחנו המוגבלים, ולא הקדוש ברוך הוא חס ושלום, לא ישמע ולא ייראה ולא אפילו יערהר. לכן כתוב בעניין של פרה אדומה, ואין לך רשות, מה כתוב? להרהר. לא רק לדבר, אפילו להרהר זה אסור. כי מי שמערהר חס ושלום, שהקדוש ברוך הוא, כביכול בפירוד ועולמות, והוא מתחלק לפה, הוא מתחלק לשם, כופר ממש, זה אפיקורס למהדרין. לכן צריך להיזהר מאוד. ברור לנו, אנחנו נקדים מדי פעם, נזכיר את זה, כי אנחנו מתחילים לגעת בדברים שהם לכאורה מחלקים. עולם כזה, עולם כזה, שם כזה, שם כזה, הנהגה כזו, הנהגה כזו. זהירות. איך אומרים היום? זהירות מונעת אסון. אז צריך לזכור שהכל אצל הקדוש ברוך הוא שלם בכל השלמות. אני באות זין בהקדמה. אומר אדם עסק אליעזר. וכן איתה בתיקון הזו. זה עמוד ג' צד שמאל למטה. בהקדמה דרך הקודש, עמוד ג' למטה עוד זין, צד ימין רואים. אנחנו אמרנו שהכל עולמות ושורשים, והוא מביא עכשיו את דברי הזוהר הקדוש. תיקוני הזוהר אומר כך, מכנית בתיקוני זוהר קם רבי שמעון ואמר, רבי שמעון בר יוחאי קם ואמר סבא סבא. בדרך כלל קשה לדעת מי הוא הסבא סבא בלי לקרוא כל המאמר, לפעמים זה משה רבנו, אחרי זה אליהו הנביא, אחרי זה האבות. סבא, סבא. והשכינתה היא יחודה דקודשא בריך הוא. אנחנו אמרנו שיש קודשא בריך הוא ויש שכינה. הרגע, אומר רבי שמעון בר יוחאי, השכינה וקודשא בריך הוא זה אותו דבר. אחד. איך גליפין בא דיוקנין דלתתה, דלב אינון מציאותה. איך יכול להיות שבשכינה חקוקים? גלופים, כן, אני מגלף. כל מיני פנים, פרצופים, של מטה, אבל למעשה דלב אינון מציאות. זה לא מציאות.
מה זה גליפין?
כמו שאני מגלף בתור חומר.
את מה?
אני יוצר דמות בתור חומר. אני מגלף, נכון? אני לוקח חומר ואני מגלף לתוכו, חוקק בתוכו. צורות.
יש שוקחים עץ, ועם סכין מגלפים ועושים צורה.
וואו.
כן, אז אני בתוך החומר. עכשיו השכינה יקוצה בריחו. אבל מצד שני השכינה כבר יש בה צורות. איך יכול להיות? הרי במציאות אין בה כלום. זה קודשא בריחו. קודשא בריחו אחד. זה לא צורות, זה לא...
השכינה יש צורות?
שכינה, כן. תכף נגיע. כי השכינה היא חיבור בין הקודש ברוך הוא לעולם הזה. כן? אז איך השכינה, אומר תיקוני הזוהר, גליפין בה צורות. הנה, אומר, דיוקנין. דיוקנין זה פרצופים. של מה? של לטאטה, למטה. של חלק התחתון של העולם. לא עולם העליון. דלה בינון מציאותה, זה בכלל לא המציאות שלה. תהי וקודש הבריחו אחד. אמר לי רבי, תראו את התשובה. למלכה דהי יתיב בהיכלה. למה היא דומה? לקודש ברוך הוא באמת שיושב בהיכלו. וכמה ונענשה עלין למחזי. כמה אנשים, בני אדם, עולים לחזות בזיו השכינה. ואז מנעול מסתכלים בלבושוי. יש מי שמסתכל בבגדים. החיצוניות, חלק החיצוני, ומנהון בגופוי, כלומר הם כבר חודרים יותר פנימה, כי הבגן מחסה על הגוף, יש כאלה שכבר יכולים להסתכל בגוף עצמו, ומנהון מסתכלים בעובדוי, במעשים שנעשים, ובוודאי בעובדוי השתמודע המני ומלכה. אומר לו כן, נכון, אבל תכף תבין, יש כמה אפשרויות להסתכל על מה שנקרא גילוי שכינה. יש גילוי שכינה שזה בחינת לבוש. חיצוני, אתה רואה בגד. אתה לא יודע מה יש בפנים. יש מי שזכה לגילוי שכינה גדול יותר, כבר רואה מה יש בתוך הבגד. יש מי שזכה עוד יותר, ורואה גם את המעשים שנעשים. ועל ידי המעשים, מה אתה מגלה? את הקדוש ברוך הוא. מי המלך? למה הדבר דומה? שאני רואה, מסתכל על בניין, אני רואה בית עומד. בלי שיהיה שם בניי, אני יודע שמישהו בנה אותו. הוא לא נהיה לבד. כלומר, מהמעשה אני יכול להבין שהייתה פה עשייה. כן? ככה שכינה. אומר רבי שמעון, שמה שאנחנו רואים למעשה, צריך להוכיח לנו על הבנאי, על מי שעשה את כל זה. וממילא מן השכינה, מה אתה רואה? את הקדוש ברוך. כי היא למעשה, אפשר לומר, דבר רוחני שיש בידי הראויים לזה, לראותה או בלבוש, או גוף, או מעשים. אבל כל כולה מה? הקדוש ברוך הוא אחד. לבני האדם היא נראית כך. בגלל שהם מוגבלים ולא יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא. אז יש כן משהו שהם יכולים לראות. מה זה? משהו שבעיניים השכליות שלהם מסוגלים לתרגם, אבל אז יש רמות של תרגום. אם זה לבוש, אם זה גוף, אם זה מעשי.
זאת אומרת, זה כמו שאברהם אבינו בעצם התחיל לגלות.
נכון.
הוא התחיל לגלות את השכינה בדרגות, בדרגות שלה, עד שהוא הגיע לגילוי העליון.
נכון. הוא התחיל ממה? מה לבושי?
כמו שמלמדים אותנו, להסתכל על העולם בכלל.
כן. העולם כולו הוא לבוש.
יש לזה בונה.
כן. ומזה תבין שהוא בנאי. מזה יש יותר, כמו שכותב הרמב״ם, במורה, מורה נבוכים.
זאת אומרת, כשאומרים שהשכינה בגלות, אז בעצם האור האלוקי הוא כל כך חשוך ומוסתר, שלא רואים אותו. אבל בעצם, אם רואים אותו, אז יש יותר גילוי של השכינה, וזה בזכות ישראל שהם נמצאים בגלות.
נכון. כלומר, מה זה הגלות?
אם לא יש שכינה בגלות, זאת אומרת באיזה, חושך מוחלט.
נכון. לכן אמרו ש...
אז עושה חסד עם העולם בעצם.
איך?
זה שאנחנו מפוזרים בגלות, זה חסד עם העולם כדי לברר את כל הדברים ולהביא אותם לארץ.
צדיק אתה. נכון. הדברים כתובים, שלמה הקדוש ברוך הוא מפזר את עם ישראל בכל אומות העולם, כדי שבכל מקום ומקום יהיה מי שיגלה מלכותו יתברך. זה שמגיע עם עונש זה אחד, אבל זה שצריך לתקן עולם במלכות שדי, מי יעשה את זה? רק בענף של מקום. לכן הוא מפזר אותם בין האומות. אבל מצד שני, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מגלה את ישראל, גלתה שכינה עם ההם, השכינה הולכת איתה. היא נכנסת לתוך הסתר, והיה ביום ההוא הסתר הסתיר פניי, מכם, שימו לב, אומר הפסוק, מכם הוא מוסתר. הוא לא מוסתר, מכם. אנחנו לא יכולים לראות.
הם בנסו ובנסו.
הפסוק אומר, הסתר הסתיר פניי מכם. איך אנחנו לומדים שזה מצד המוגבלות שלנו? יש פסוק אחר שאומר, דבר ריק הוא מכם. זה לא ריק, זה מכם ריק. כלומר, אתם לא רואים, אתם לא מבחינים. רק שבגלות קשה להבחין. בגלות שיש שחור, ויש ייסורים, ויש צרות, ויש... אין האדם פנוי לתת דעתו לקדוש ברוך הוא. כי כל כולו בייסורים הוא צריך את היום יום לסיים בשלום ולחזור לביתו בשלום. לכן שמה באמת קשה. אנחנו כן ראינו שבגלות קמו בכל דור ודור, לא נגיד מספר אבל צדיקים, שכן הצליחו בתוך כל המהלך הזה להתחבר אל השכינה בגלות. ואז גם יש נביאים בגלות, כמו יחזקאל. אמנם הוא מתנבא עבורה, עבור ארץ ישראל, אבל אנחנו רואים גם אחרה בדורות 300, 400, 500 וגם אחורה, גדולי עולם שלהם רוח הקודש בחוץ על הארץ, בגלות. כי הם הצליחו למרות כל החושך או להתחבר לבושין או לגופר או למעשים. זה התחבר לקדוש ברוך הוא. ואז ראינו גם כאלה שיש גם בגלות כוח של רוח הקודש. אבל רוח הקודש היא שונה. זה לא שכינה וזה לא נבואה. זה מדרגה מתחת הנבואה. רוח הקודש היא מדרגה שמתחת הנבואה. ואז אמרנו, מי שעובד על המידות שלו וראוי, ממילא גם יכול לבוא לרוח הקודש. לא ראינו שכתב רבנו ארי בספריו, שיש לו שערים. אחד מהם שער רוח הקודש. אין שער נבואה. זהו. כלומר, כל זמן שאין בית הבחירה, אין נבואה. אבל עד שם, מי שיעבוד, והשם יצליח בידו, יוכל לזכות לרוח הקודש. לכן נחזור עכשיו ללשון הזוהר, תיקוני הזוהר. ולמה זה נראה כך, שיש לשכינה כביכול דיוקנין דלתתה? למה?
כאילו
פנים שונות. הפנים משתנות, הפרצופים משתנים. למה?
מצד הכינר.
כן, מצד המסתכל. אומר תיקוני הזוהר, למה ולבושים...
יש צדיקים שרואים בספקלריה מהרה, בספקלריה
שלה מהרה. כן, כן, כן. ולבושין הוא משתנה בעון לכמה שינויים. הלבושין הללו, הראייה החיצונית הללו של מה שבני האדם יכולים לראות משתנים. לבושין דהיו לבוש בצפרה, מה שלובשים בבוקר לא לובשים בערב. ומה שלובשים ביום אחד לא לובשים ביום השני. כן? ואחי וכל יום וירחה ושתה ושבתה וימים טובים משתנה בלבושין. כי גם נעדה, שכינתה כביכול, כמה לבושין יקלה. איך אמרנו מקודם? אנחנו לא יכולים לדעת עם מערי הזוהר, האם זה כך או כך או כך, יום כזה, יום כזה, יום כזה. למה? כי גם הכל משתנה. כי מה אנחנו יכולים לראות? רק מה שאנחנו מסוגלים להבין. איך אנחנו מסוגלים להבין? דרך מראי השכינה. מראי השכינה גם שם משתנה הכל. כל הזמן. מה שלובש בבוקר לא לובש בערב. מה שלובש ביום ראשון לא לובש ביום שני. לכן קשה להגדיר את הזמנים. ואחי בכל יומה וירחה ושתה ושבתה ויומים טובים משתנה בלבושין כגמנד, אה? שכינתה כביכול כמה לבושין יעית לה. כאילו יש לה ארון, להבדיל, לפעמים משתנה את הבגדים כל הזמן. דמינון, מהלבושים הללו, ועכשיו תקשיבו טוב, זה יסוד גדול. מהלבושים הללו, מהשינויים הללו. דמינון ברק וצ'בריחו, הקדוש ברוך הוא בורא מהשינויים הללו, קורסיה, כיסא הכבוד, מלאכים, וחיוון, חיות ושרפים. זה מה שאנחנו אומרים בדרך כלל בתפילה, חיות, שרפים, מלאכים, זה מהו? הלבושים המשתנים של השכינה. בסדר? כשאנחנו אומרים, כתר יתנו לך מלאכים המון למעלה, ימך ישראל קבוצי מטה וכו', אנחנו מתכוונים ללבושים של השכינה. זה המלאכים שהם תחת השכינה. וכשם שהיא משתנה, הם כל הזמן צריכים לעבור התאמה אל השכינה. לכן המלאכים בתנועה מתמדת. עכשיו תגידו לי רגע, על המלאכים כתוב העומדים. כתוב ואתן לך מהלכים בין העומדים האלה. כך כתוב בישעיה. ישעיה הנביא רואה את ישעיה, את יהושע הכהן הגדול בנבואה. אז אומר לו הקדש ברוך הוא, והיה אם שמוע לשמוע למצוותיי ועשית חוקותיי וכו', ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אז איך עכשיו אמרנו שהמלאכים משתנים?
כן. הם מתקדמות מבחינה...
או, הם לא מתקדמים מבחינה רוחנית, הם לא משתנים, לא עולים ולא יורדים. כמו שהם עושים רצונו וזהו.
הם במשתנות.
כן, יש להם תפקיד אחד. אין להם שום שינוי. אדם משתנה. אדם עולה, עולה יותר, עוד יותר. כן, אבל המלאכים כמו שהם נבראו. יש מלאכים, הוא יישאר מלאך. מלאך לעולם לא יהיה שרף. בנו אותו מלאך. שרף יישאר שרף, חיות הקודש יישארו שרחיות הקודש. זהו. ויעברו. אין. אם הוא יעבוד קשה, אז הוא יהפוך להיות מלאך. לא. הוא יישאר שרף כי הוא שרף. זה מה שאנחנו אומרים בקדושה. אנחנו אומרים שרפים וחיות בפני הקודש. נכון? כל אחד נשאר כמו שהוא בתפקיד שלו שהוא מוגדר. לכן, מזה, מהלבושים של השכינה, נבראו הדברים הללו. קורסה, קורסיה, כלומר הכיסא, ואמרנו מלאכים, חיות ושרפים. ושמיה והרעה, תשימו לב רבותיי, השמיים והארץ נבראו מהלבושים של השכינה. והלאה, וכל מה שברא בהון, כל מה שנברא בעולם, וכל בריין, כל הבריות דברא מהילן לבושין דילי, הכל נברא מכוחה של השכינה.
אז העם בנועה, כאילו, לכל הזמן, כל הבריאה והשמיים והארץ, כמו שאמרנו על המלאכים.
נכון, נכון.
עוד שאלה?
מיד. ראשים לו כולו וגליף לון בלבושתה. אבל עכשיו תבינו. כל מה שאמרנו, כל הבריאה, כל המציאות הרוחנית והגשמית, הכל בא מן השכינה, אבל בגלל שהיא שורשם, כולם חקוקים בה. כלומר, תדמיינו לעצמכם בגד, שיש בו צורות של כל העולם כולו. זה הצבעים שיש עליו. בגין להסתכלה מינה, בכל בריאן לרחמה עליו. אופה, רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שהקדוש ברוך הוא כשאחז בשלום יתגבר מידה אחת על מידת החסד, מסתכל בשכינה ומרחם עליהם. כלומר, זה מדבר גם מצד, מהצד שלנו, שנבין שאנחנו מוגבלים, לכן אנחנו רואים רק כדמיון. אבל מצד השני, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם כך, כדי שאם חס ושלום יצטרך להוציא קשת, כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי, בימיו לא היה קשת, כן, כי לא הוא היה מחפר על כל הדור. היום אין לנו רבי שמעון בר יוחאי, אז יש קשת. אז בזמן הזה הקדוש ברוך הוא מסתכל בשכינה ומרחם על הבריות. זה לא אומר שכשהקדוש ברוך הוא מרחם על הבריות שהוא גם לא עושה מה שצריך. אם צריך סדום ועמורה, יעשו סדום ועמורה עם השכינה. אבל
זה התיקון של האדם.
כן, אבל בדרך כלל זה משכך את המקטרגים. רואים את כל הבריאה, רואים הכל, אז משכך. מה רצית לשאול?
אם השכינה זה הקדוש ברוך הוא, אז למה בלשון נקבה?
שאלה טובה שאלת. אני אגיד קצר ואני לא ארחיב את זה בהמשך. אנחנו יודעים שעל מנת שיהיה שלמות, אנחנו ניקח דוגמה מחיי העולם הזה, ונבין. אדם ואישה, אדם ואישה. מה שיש בזה, אין בזה. אבל שניהם משלימים זה את זה. איך יעשו שיהיה שלמות? שיתאימו כל האיברים אלו לאלו. כאשר יש שני כלים שצריכים להתחבר אחד אל השני, צריך ליצור בצד אחד צורה אחת, בצד השני צורה שנייה. על מנת שיחד יהיה חיבור. אי אפשר לומר את הדברים על הקדוש ברוך הוא כפשוטם, אלא שהיות והקדוש ברוך הוא, אנחנו לא אומרים הוא לא זכר, הוא לא נקבה, הקדוש ברוך הוא זה הגדרה. זה הגדרה כוללת של הכל. אבל העולמות, העולמות נבראו כאשר הם צריכים שלמות, הם צריכים השלמה. יש זכר ויש נקבה, כתוב בתורה פורש שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, כן? לא טוב להיות האדם לבדו, לא טוב להיות רק צורה אחת, אעשה לו עזר כנגדו.
משפיע ומושפע.
כן, אז זה בסולם, שיטת הסולם, משפיע ומושפע. כן, זה בסדר. כן, יש מקבל ויש נותן. כלי ומה שממלא אותו. לכן, הקדוש ברוך הוא, מדברים על השכינה, מדברים עליה בלשון נקבה. ולמה? כי השכינה גם היא זאת שמשפעת לכולם.
מקבל ונותן.
עכשיו, למה אנחנו אומרים לבינה, אנחנו קוראים אם לבינה, תקרא, כך אומר שלמה המלך, כי הבינה, מה היא? אם, היא מולידה. לכן, היות היא המשפיעה לכולם, אנחנו מכנים אותה בשם נקבה. היא זאת שהיא מקבלת ונותנת, כמו אם שהיא מקבלת ואחר כך מניקה את בנה. לכן יש הגדרה, לא נרחיב, זה לא המקום, אנחנו נגיע גם לזה בעזרת השם, יתברך ושעתו. נמשיך, בעוד חטא. דבר יפה. שמעתי מאבי אדוני מורי ורבי, הריני כפרת משכבו. זה אומר הבן, דמשק אליעזר, צבי אליעזר על האבא הגדול. בא לך לברכה. שבגן עדן לומדים שם זוהר קדוש. ובכל יום ויום רבותיי, מחדשים חידושים שונים. ואין דומים חידושים של יום זה לחידושים של יום השני. זאת אומרת, גם הזוהר הקדוש כל יום משתנה, המובן שלו. עוד חידוש, עוד חידוש, עוד עומק, עוד חידוש. זה לא שהזוהר הקדוש, למדת אותו, וזהו, הכל ברור. כל יום משתנה ההבנה. כל יום יש משהו של הזוהר עצמו.
זה אומר בתורה עצמה, לחזור, בסדר.
כן, ודאי. כן, לכן, אמרים, הפוך בה, והפוך בה, דקולה בה. שאלתי פעם, למה כתוב הפוך בה, הפוך בה? שיגידו, למה דעים בה, מה הפוך? מה אנחנו עושים? תלמדו. שאנחנו לוקחים, ואנחנו רוצים להפוך את הקרקע בשביל לזרוע. אתה לוקח כלי, תוריה או עד חפירה, חופר עושה בו. הפכת את הקרקע. עכשיו, מה שהיה למעלה עכשיו נהיה למטה. מה שנהיה למטה נהיה למעלה. ומה קורה מה שבאמצע? חשבתם פעם? איפה הוא?
הוא נשאר באמצע.
חלק ממנו נשאר באמצע. אבל כשאתה הפכת, אז חלק מהאמצע גם עלה למעלה. עכשיו עוד פעם הפוך בה. אז עוד פעם. יש חלקים שם שמעולם לא היו לא למעלה ולא למטה. או שהיו למטה או למעלה. כלומר כל פעם יש חידוש אחר. לכן זה הפוך והפוך והפוך. תמיד אתה תמצא איזה חלק שם שעוד לא היה. לא היה. כי אנחנו לא מסננים ומסננת ומניחים כל דבר במקום. ואז הופכים אותו. לא, לא הופכים. אז בהפיכה הזו יש חלקים שנשארו למטה גם עכשיו, כי הם נפלו בחזרה למטה, ותחיזית אותה. הרי נפוך בה והפוך בה, דקולה בה. מה שכמה שתהפוך, תהפוך, אתה עדיין לא נגעת בכלום, כי הכל נשאר בה. כמה שאתה יודע, הכל בה. יא, לא עשית כלום. מה שלמדת זה שום דבר, הכל נשאר כמו שהיה לפני שלמדת, ועכשיו עוד פעם יישאר, התורה עצמה תישאר, רחבה מני ים ומי ידע. זה גם בעולם האמת, אנחנו רואים שגם שם לומדים כל יום חידוש. גם שם התורה לא נגמרת. אין לה סוף. גם בעולם של האין סוף, אין לה סוף. כי התורה היא למעשה, למדנו את זה, אמרנו את זה בשבוע הראשון. קודש הבריחו ואורה הייתה וישראל חדו. איך יכול להגיד שהתורה היא מסתיימת? זה קודש הבריחו, אתה לא יכול. לכן אין לה סוף. כמה שתהפוך בה, יש מה ללמוד. כמו שבזוהר הקדוש כתוב, שלומדים כל יום משהו חדש, ככה מקובל, לומר. וזאת היא מעט שיצא הזוהר הקדוש לאור העולם, זה חילוש עצום. לפני שהזוהר הקדוש בא לעולם על ידי רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר הקדוש היה ספר חתום. זהו, למדו אותו שם למעלה, אברהם אבינו, יצחק, יעקב, שבטים, למדו. אבל נשאר כמו שהוא. לא התחדש כל יום. היו באים לשיעור, ממשיכים, אומרים, נו, יאללה. עוד 800 דפים לגמור. זהו. והשתנה. אבל...
זאת אומרת, אין מקום כאילו...
לחדש.
מה זה לחדש? זה גם לחידוש. זה פשוט לקחת רעיונות שונים מהפנימיות ולנסות לחפר ביניהם. או משהו מעין זה.
כן.
מה שעושים בנגלה.
נכון. על זה אני אסביר מה העניין של לחדש. כל דבר שהיה ברור לך, כך. ועכשיו התברר לך נוסף, זה חדש. חדש. בשבילך הוא חדש. לכן כתוב בתורה, אנחנו רואים החודש הזה לכן. אפשר לקרוא, החדש הזה לכן. כלומר, כל דבר בתורה שמתחדש, זה מבחינת האדם, מבחינת הלומד. כן, מבחינת הלומד.
תודתו יגיע.
כן, כי זה יגיע את התורה. זה יגיע את התורה. שאדם יגיע ועמל בתורה. תהיו עמלים בתורה.
עמל ולא לומד.
לא לומד, עמל. העמל זה להפוך ולהפוך ולהפוך ולהפוך. לא להגיד אני צריך להגיע למקום כזה וכזה, לסיים כזה וכזה. לא, אתה עמל.
כי בעצם השגה של האדם זה
במתנה
משמיים, זה לא
השגה
שלו.
לא. יש סיפור על החתם סופר, סיפור יפה, שהוא אחת לזמן היה מסיים שס, עושה סעודת מצווה. טוב, עשה סעודת מצווה, גמר שס, אחרי זה כמה שבועות, חודשים, קטרים, זימן את כולם סעודת מצווה. אמרו לו, מה, רבנו, איך יכול להיות גמר את השס כל כך מהר? כלומר, גם, בסדר, אבל גם, בכל זאת, זה לא יכול להיות. אמר להם, ראיתי את זה בשם החתם סופר, אמר להם, זה שעס אחר. זה שעס של בין הזמנים.
זה אני שמעתי על הרב...
יכול להיות, היו עוד כאלה. אני שמעתי, הרב בנגיס גם כן, נכון. אמר, זה שעס שחיכיתי, שבוע לקחת אותי. זה שעס הייתי באיזה סעודת מצווה, ואף אחד עוד לא התחיל. אני פתחתי את הגמרא, למדתי. אז זה באמת לקח הרבה זמן. הרבה זמן. אבל סיימתי עכשיו. לכן עשה אחד אחרי השני. אמן. ושמעתי מפיו הקדוש, כך אומר הבן על האבא, שאמר, אפשר יעזור לי השם יתברך. לפרש דברי הזוהר בפירוש אמיתי, על כל פנים, מיום אחד ממה שלומדים בגן עדן. כך אמר הסבא, היכל הברכה. שהלוואי משהו מזכה אותי לכתוב פירוש, עד יום אחד. זה כבר אני יהיה מאושר באדם. וכל החידושים הם כולם, מה?
הוא היה שם, שיודע מה...
כנראה שכן. אני, יש פה, אני אתן לכם פה משהו, תלמדו מי, מי שרוצה, הבאתי חובר. לא עכשיו. וכל החידושים הם כולם דברי אלוהים חיים. מנובדים בגן עדן. מזה תבין איך נשתנה מעמד ומצב העולמות, שהם משתנים בכל עת ובכל רגע. ולכן גם שם, בעולמות העליונים, הזוהר הקדוש שנלמד, עכשיו... השתנה העולם, למען כבר יש לימוד חדש, איך זה בזוהר? איך זה עכשיו נאמר בזוהר הקדוש? איך לומדים את זה מתוך הזוהר הקדוש? כלומר, כל זה הוכחות שהזמן מתחלף כל הזמן, ולכן אי אפשר לדעת על מה מדבר הזוהר הקדוש מבחינת הזמן שלנו. שבת, חג, מועד, יום ראשון, שני, אי אפשר. וכפי השינויים ההם כך נשתנו מאמרי הזוהר הקדוש. לכן לנו קשה מאוד ואי אפשר לדעת על המאמר עצמו שאנחנו לומדים, האם הוא על שבת, האם הוא על יום ראשון, האם הוא כך, האם הוא אחרת. בסדר, כשאנחנו נלמד עץ חיים, אז אנחנו נבין שהקדוש ברוך הוא שלחנו את הארי הקדוש, שבשאר הכוונות שלו כתב כל מיני דברים, ויש תפילות שמכוונים ביום ראשון, ויש תפילות שמכוונים ביום כזה וביום אחר. זה על פי השגתו של הארי הקדוש, אנחנו לא מבינים בדבר, בחצי דבר, אלמלא מוערכו שנתן לנו קצת לטעום, אז היינו באמת לא יודעים כלום. אבל הוא לא בא לבאר ולומר לנו שזה מאמר הזוהר ביום כזה וביום כזה. אלא הארי הקדוש אמר, כתב לנו שצריך לכוון ביום ראשון כך וביום שני כך, וזה עולה על כל ימי הראשון שם למעלה, הקדוש ברוך הוא עושה את הסידור המתאים להכל. יש מלאכה שלנו ויש מלאכתו יתברך. אנחנו חסרים, עושים מלאכה חסרה.
הוא משליט. אם יש שינויים כל הזמן, בלי סוף, אז כיצד זה שיש יום ראשון הזה, זה לא דומה ליום ראשון
הזה. אמת. אמת. הוא דומה במה? בלבוש. זהו. אבל בשאר הדברים הוא משתנה כל הזמן. אינה דומה שעה 9 היום, לשעה 10 עוד מעט. אין אדומה בעולם.
אבל חדש הוא תורו בכל
יום. גם 9 של היום לא תדמה 9 שמוציא שבת הבא.
זה ודאי. אבל אם שעה הזאת 9 של היום כבר 10 לא דומה לה, על אחת כמה ועמה 9 שבוע הבא. כי השתנו העולמות. אנחנו גם יכולים להסתכל עלינו. אדם אם הוא יעשה מעקב קצר ברצינות, יסתכל היום בערב על עצמו, יסתכל כל יום באותה שעה. אז יהיה לו קשה לראות שינויים, נכון? אבל שיסתכל על הילד הקטן שלו, היום, ובעוד חודש, יגיד, וואו, הוא גדל. עבר חודש, הוא בנייה גדול. אתמול לא דיבר, היום כבר אומר משפטים. זה השינויים שאנחנו לא מרגישים, כי הם קטנים, דקים. אבל הם זזים, מתקדמים, עוד אחד, עוד אחד.
אין מחזור שחוזר?
זה לא מחזוריות, זה התקדמות. אין, זה התקדמות. לקראת האלף השישי, סיום האלף השישי, תחילת השביעי, אז זה מתקדם. אמן. סעיף ת' צריך בר ישראל המעיין בזוהר לדע באיזה אופן ובחינה מדבר המאמר הזה. בכל זאת, אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מדברים, לא אתה לומד, אתה רוצה לדעת על מה מדובר, כדי לדע באיזה מקום היא רומזת. שימו לב להדגשה, רומזת. והנה ביותכם מתעסק ומעיין ותעמוד על בירורים של דברים אלו שכתבתי עד כאן, אז אפשר תוכל להבין איזה משהו מהמאמרים של הזוהר הקדוש. אם יהיה אלוקים עמך, בעזרת השם שיהיה איתן.
אמן.
הוביותך תמים לו. זה צריך להיות תמימים בעניין הזה. כי לא ימנע טוב להולכים בתמים. וצריך לדע שרוב מאמרי הזוהר ורובו ככולו. ועכשיו רבותיי, אנא מכם, מסכיתו היטב. אין מדבר בעשר ספירות של עיגולים. אנחנו יודעים שהייתה שבירת כלים, יש עשר ספירות של עיגולים, ויש עשר ספירות של יושר. הזוהר הקדוש מדבר כולו, רובו ככולו, מדבר בבחינה של עשר ספירות של יושר. וזה כולל כל העולמות. זה העשר ספירות של היושר. הן ביותר מתעסק באק, או בעתיק, או בערך אנפין, אתה רואה עכשיו, יאיר, זה מה שאמרת מקודם, או באבא ואימא, או בזכר ונקבה, זה האצילות. זה מה שתמדנו עד עכשיו, עולם האצילות. אבל, אותו דבר, או בשאר העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. ואם יהיו דברים אלו, נוכח פניך, ועל יליזו מעיניך, שלא לרגע נחשוב אחרת, שזה יהיה כל הזמן מול פנינו. אז אם תרוץ לא תיקשב. אפשר יהיה ללמוד בשלווה בנחה, בלי ליפול בכל מיני הרהורים אסורים. ותלך לבטח דרכיך בעולם הזה. ומתוך תורה ועבודה באמת לשמה, עד שיהיה בכל עת ורגע על דרצון, לפני אל עולם ברוך הוא וברוך שמו, חי וקיים לעד ומי עולמים, אמן. כלומר, אם אנחנו נסכם, כי זמננו הולך ומתקצר. כשאנחנו הולכים ללמוד את הזוהר הקדוש, אנחנו צריכים תמיד לזכור שכל מה שאנחנו מדברים זה רק בשכל שלנו, ואין בידינו שום דבר ויכולת להבין דבר וחצי דבר ואפס קצהו של כלום בקדוש ברוך הוא. זה אחד. כן. לא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. זה לא קשור אלינו. מה שכן אנחנו, כן.
מופלא, אני מבין שמדברים על משהו שהוא מעבר לחושים.
מעבר לשכל.
לחושים
כן,
גם.
כן, גם השכל זה משהו שאנחנו חשים בו. כאשר אנחנו מדברים על הזוהר הקדוש, צריכים לזכור שאנחנו מדברים על דברים שאנחנו לא יכולים לקשור אותם בוודאות לזמן מסוים או לרגע כזה או אחר. כי הכל משתנה כל הזמן לפניו יתברך. כל העולמות בתנועה מתמדת. כל הזמן. הכל באחדות שלמה. גם העולמות שאנחנו מחלקים אותם בשמות ואת הכלים השונים מהקדוש ברוך הוא, זה אחדות שלמה ואין שום פירוד ושום כלים. זה בעינינו. אלא, למה אנחנו מגדירים את זה כך? כדי שנדע להבין את דרך הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. איך הקדוש ברוך הוא מתנהג עם בריאותיו. על כדי שנוכל בהבנה הזו לתקן את אשר שיחתנו, עבינו, אנחנו. אם אנחנו קלקלנו כלי, אנחנו צריכים לדאוג לתקן אותו. אז אנחנו צריכים אבל להגדיר שהוא כלי. כי אחרת לא נדע מה לעשות. כשאתה לוקח פועל, הוא אומר, הולך לעבוד. מה? אולי לעבוד, אולי זה כלום, הוא יישב בטלן, אתה לא אומר לו מה לעשות. לכן, בדעתנו, אנחנו צריכים לשמות, להגדרות. ואז אומרים למישהו, תשמע, אתה לא מספיק עושה חסד. זאת אומרת, שתתה יותר חסד, תתה יותר אהבה, יותר נתינה, יותר להשפיע ולא לקבל. אז זה הכיוון. לכן אנחנו צריכים הגדרות. כי אם לא לנו הגדרות, אנחנו נשב בצד, איך אומר שלמה המלך? לך אל הנמלה חצל, ראה דרכיה והחכם. אנחנו לא נהיה חכמים, אנחנו נלך לנמלה חצל, נראה דרכיה, נשב בצל. לא נחזק כלום. לא יודעים מה לעשות. לכן, צריכים לזכור שאנחנו כן נלמד, וכן נעיין, וכן נעמיק, אבל כל הזמן בראש צריך להיות כמו איזה רמזור אדום, זהירות, מוקשים. לא להקשים את הקדוש ברוך הוא, לא להפריד, לא כלום. כי הכל במוגבלות שלנו. אני אסיים רק עוד אותיות, נגיע לשם הוויה, לפחות לאותיות. אבקש מאת הקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה גם כן, זה כתב המחבר, אבל אנחנו שווה לנו שכל אחד יתפלל את זה בעצמו. אבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם על דל ועני הזה, שימו לב איך הוא קורא לעצמו. ויעזור לי גם כן, בזכות אבותיי הקדושים, שאוכל גם כן לפרש איזה מאמרי הזוהר, כדי שיהיה זאת לתיקון נפשי. ואגב, שבשבוע העבר, יום שלישי, פרשת וישלח, תראו איזה יופי איך אנחנו קרובים. תפרש למד, התחלתי לעיין בזוהר הקדוש, ומצאתי איזה חידושים. ככה הוא ישב למד, עלה לו חידושים בזוהר הקדוש. לזה התעוררתי לכתוב מראשית הזוהר. תראו מה זה עורר אותו. להתחיל מההתחלה. לא לכתוב באותו מקום, אלא אני מתחיל מההתחלה. איזה דברים קדושים, כן, הוא אומר. ואפשר יעזרני השם יתברך ברוב רחמה וחסדיו הגדולים, שיוכל לפרש בהקדמות אמיתיים, איזה דברים קדושים מדברי רבי שמעון בר יוחאי, שבזכותו אנחנו חיים וקיימים. כלומר, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאומר בגמרא, שכתוב שאני והבן שלי לבד, מחזיקים את כל העולם עלינו, ואם אין תביא גם אני לבד. אני מחזיק את כל העולם עליי, מחפר על כל העולם. ואחריו, רבנו ארי, אלוקי קודש קודשים, מרן רבנו ארי. ואחריו רבנו אלוקי הבעל שם טוב. ואחריו הוא רבנו, אבי אדוני רבי דוב בר ממזריץ', זה המגיד.
למה הוא לא אומר למשל את רבנו נחמן ואת רבי נתן?
הוא לא קשור אליהם.
למה?
כי זה חסידות אחרת, הם לא קשורים אליו. הנה, תכף תראה למי הוא קשור.
יצחק מברדיצ'וב למשל, הוא לא אומר אותו.
תכף תראה למי הוא קשור. תכף תראה. ואחריו רבנו מרן רבי אלימלך מליז'נסק.
כן,
רבי. שהיה תלמיד של המגיד, נכון. ואחריו רבנו אבי אדוני רבי יעקב יצחק בן מטיל, החוזה מלובלין. שהיה תלמיד של רבי אלימלך.
הוא נפטר בטבת משהו.
כן.
או בתשעה באב או בטבת.
לא זוכר. ואחריו מרן רבנו דודי, הדוד שלהם, רבי צבי מזידיצ'וב.
הדוד רבא כבר.
לא, זה הדוד שלו. הדוד רבא, נכון. של המחבר.
של הסבא.
הוא היה הדוד של הסבא. ואחריו רבינו הדוד, מצד שני, משה מסמבו. ובנו הקדוש רבי יהודה צבי מרדזיל, שם של מקומות. ואחריו אבי אדוני מורי ורבי ירני כפרת משכבו, שזה רבי יחיאל יהודה ספרין, בעל היכל הברכה. זכותם יגן עלינו ועזרענו שלא ימוש ספר התורה הזאת. איזה הזוהר? בחידושי תורה מפינו ומפי כל ישראל הקדושי. אנחנו רואים כמה הבן היה מקושר לאביו, ואנחנו נראה בהמשך, יש לנו פה הקדמה ארוכה. אבל הבן כתב את הדברים הללו עם האבא הגדול, עד שהאבא הסתלל. אבל ישב וכתב את הדברים, בעזרת השם יתברך ובשעתו אנחנו נלך צעד צעד, יש לנו אב כללים, זוכרים, עין בית, סעיפים ללמוד, ואנחנו כמו שרואים, אנחנו לא עצה לנו הדרך, ולא למהר, דבר דבור על אופניו, ככל שנפנים, אז נוכל באמת להגיד שלא הבנו כלום. כשנגיע למצב הזה, שנגיד שלא הבנו כלום, או, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל. כי אם מישהו חושב שהוא מבין, אז בסדר, אני לא יודע אם אני מבין. משום שלהבין, זה לא פשוט בכלל. מה זה ההבנה? ההבנה בספרים, אנחנו מבינים שההבנה מה היא? יש חוכמה ויש בינה. חוכמה אתה ברכה. מה זה בינה? מבין דבר מתוך דבר. יש גמרא בסנהדרין שמדברת על דיינים. אז הגמרא באופן כללי במשנה הראשונה אומרת שהרבה דינים דנים אותם בבית דין של שלושה. לאחר מכן המשנה, זה דרך אגב המשנה הראשונה בסנהדרין, אחת המשנות הכי ארוכות בש"ס, כמעט עמוד שלם. אחר כך היא עוברת לבתי דין של 23, עושה שם איזה גזירה שווה, עוד איזה נימות, איך מגיעים, בדין נוטה, לא בדין נוטה. לאחר מכן עוברת לבדין של 71, מחלוקת, תנא קמא, רב יהודה, 70, 71, לא משנה. הגמרא בהמשך שואלת שאלה מעניינת. אני חושב שזה צריך להיות, דף ד', עמוד ב', דף ה'. מה קורה אם יש אדם שהוא דיין מובהק, ידוע, הוא רוצה לדון לבד? האם מותר או אסור? דן יחידי. כי לפני זה הייתה דעה ששמואל בגמרא, דף ג' אני חושב, שקרא לבית דין כזה של שניים, שדנו קרא להם בית דין חצוף. זה שבמחלוקת אם בית דין כזה בכל זאת יושב, האם משהו פסק זה נתפס. לא ניכנס לסוגיה. אבל הגמרא אומרת רגע, אם יש דיין יחידי, מומחה, אדם מומחה ידוע שהוא דיין, קיבל תעודת כושר דיינות, יכול לדון, האם הוא יכול לדון לבד? שאלה היא למה? מה כל כך חשוב לנו? אם הוא טעה בדין. בדין שהוא קיבל רשות מסנהדרין לדון, טעה בדין, לא משלם. אבל, אם הוא דן יחידי, הופ, האם הוא ישלם או לא? אומרת שמה הגמרא, רגע, שאלה. תן לנו דוגמה. מי זה דיין יחידי שהוא ראוי לדון לבד? שמה שני בתי מדרש. אחד של רב נחמן. אם אני לא טועה, השני... של רב יוסף, אני לא בטוח, אני חושב, לא משנה, רב נחמן ודאי. אמר לתלמידים שלו, כגון אנה, אני הדוגמה. אמרו התלמידים, טוב, בסדר, אתה דוגמה, אבל מה? כלומר, תסביר לנו דוגמה, מה אתה מתכוון? אמר להם, יש דבר שנקרא גמיר, יש דבר כזה שנקרא סביר. מה זה גמיר? אחד שגמר ללמוד, תהלכות, ישב למד, חושן משפט, למד כל הסוגיות, בקי, יודע, גמר, גמיר. מה זה סביר? אומרת הגמרא, מה זה סביר? או, זה אחד שגמר הכל. ומבין כל מה שהוא למד, ועכשיו מסברתו שלו מחדש. כך אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא מבינים כלום. כי אנחנו לא סביר בזוהר בכלל. אין לנו, אלא אם כן, לא יודע, אני לא חושב שאני סביר, שאני יכול לכתוב חידושים על הזוהר. אחרי צריכים לזכור שתמיד אנחנו אולי, אולי בגדר חכמים. אנחנו מנסים להחכים. אבל להבין, זו מדרגה גבוהה מאוד. גבוהה מעל ומעבר. זאת אומרת שאתה הבנת את כל המאמר, כולו, על כל צדדיו, על כל פניו, על כל ענייניו, ועכשיו אתה מתחיל להוסיף משלך. זה, אני חושב שאם זכינו ויש בינינו כזה גדול, אני מיישב בצד בעוד שנייה, והוא יתחיל לתתיו. באמת, אני לא, לא להסתיר. אני בשמחה, אני ארד למאמר מיד הצידה. כי זה לימוד תורה, זה לימוד תורה לשמה, אני לא יושב פה סתם, בשביל שנוח. אם יש מישהו שישב פה, אני במקום, תוך שנייה לא פה, יושב פה. אז ירצו באמת שהקדוש ברוך הוא יאיר עינינו בתורתו. יפתח ליבנו באהבתו, ויראתו, ותיראתו על פנינו, ולפיתי נחתה. יהיו כל מעשינו לשם שמיים, חודש, כסלב, הבא עלינו לטובה, ימים שלישי ורביעי כמניין גד, ג' וד' גד לשון מזל, גד גדוד יגודנו, הוא יגוד עקב. שהקדוש ברוך הוא יעקוץ את כל שונאינו ואויבינו, בעקב שלהם יפילו אותם למטה, שלא יהיה להם עמידה בכלל. ובזכות רבותינו הקדושים, ובזכות שרה אמנו, שאנחנו עכשיו קראנו עליה שבת, בזכות יצחק אבינו, שאנחנו כבר קראנו עליו במנחה, נזכה לשפע טוב, שבוע טוב, חודש טוב.
חודש טוב.